ברוכים הבאים למפת התלמוד, שיעורי גמרא המבוססים על הש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא דרך שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום בבא בתרא דף זין. השיעור יתחיל מדף עמוד ב', שתי שורות מסוף העמוד. מיד אולי תשימו לב על משולש, אחד מהסימונים המצביעים על סדרה כלשהו. בשוליים תשימו לב למבנה, כותרת, יש לנו מבנה, ובסוגריים כתבנו עד זין עמוד ב', המשולש מופיע, וכתבנו ארבע מקרים שעליהם מובא פסק דין של רבי חמא, והוא פוסק בכל המקרים האלו בדין כמעכב. אנחנו נראה ונבין את הביטוי הזה בהמשך הגמרא, אבל סימנו את הביטוי הזה עם פס כפול כפי שמצויר פה. אז אם אתם עוברים לדף זיין עמוד א', תראו את הביטוי הזה בדין כאמר לי או כמעכב בפסקי הלכות של רבי חמא. הנושא הראשון, כתבנו גם כותרת נושא עם משולש מספר 1, בית ועלייה שהתחיל לשקוע בקרקע ולא היה אפשר לבעל הבית להיכנס בעמידה. הרי אם זה שוקע, אז התקרה של הקומה הראשונה מתקרבת לרצפה. והגמרא תתאר שני אחים שחלקו ירושתם, אחד לקח את העלייה, אחד לקח את הקומת כניסה, והסיפור, כמו שאמרנו, הבית התחיל לשקוע. עכשיו נפנה לגמרא שתי שורות מסוף וב עמוד ב', הנאו בית רי, שניים, כוונה לשני אחים שחלקו ירושתם, דהבו דייר אחד, הווה דייר אילאי, ואחד הווה דייר תתאי, אחד אילאי למעלה ואחד למטה, איתבר תתאי, כוונה שהכתלים התחילו לשקוע, עמלי תתאי לילאי, תא ונבנה. אז זה שבתחתון הציע לעליון, בואו נסתור ביחד את כל הבית ונבננו מחדש ביחד. עמלי, זה שבעליון, אומר, הנה שפיקה דירנה, לי אין לי שום בעיות, אני טוב לי עכשיו. אנחנו ממשיכים לדף זין עמוד א', עמלי, התחתון אמר, אתה לא רוצה להשתתף בבנייה מחדש? אסתרי ענה ואבני. אז אני אקח על עצמי את כל הפרויקט. אני ארוס ואבנה את הכל מחדש. אמר, אז העליון ענה לו, לת לי דוכת למידה בה. אם תעשה כך, אבל אין לי מקום לגור בינתיים. אמר לי, אז התחתון עונה, ענה וגלח דוכת, אני אזכיר עבורך מקום. אמר לי, לא תרחנה. העליון אומר, זה תרחה, לא רוצה לטרוח. אמר לי, התחתון עונה, אתה לא רוצה לטרוח, אבל לא כה מתדר לי, אני לא יכול לחיות בצורה כזאת. אמר לי, העליון אומר, תתכופף שוף הקריסך ועול, תתכופף על הבטן, תיכנס ושוף הקריסך ופוק ותתכופף על הבטן, תזחול החוצה. אמר רב חמא, בדינה כמעכב, הטענות של העליון הם צודקים, הוא יכול לתעקש על שלו ולא לזוז מלמעלה, קיץ זה טוב לו. והני מילי, זה שהוא יכול לתעקש דלא מתו קשורי למטה מעשרה, זה כל זמן שקורות התקרה של התחתון לא הגיעו תוך 10 טפחים של הרצפה, אבל מתו קשורי למטה מעשרה, אותם קורות שמהווים התקרה שלו זה גם הרצפה של העליון. אז אותם קורות, אם ברגע שמגיעים לתוך עשרה טפחים של הרצפה של התחתון, מצי עמלי, אותו תחתון יכול לטעון למטה מעשרה רשותה דידי הוא ולא משעבד לך. במילים פשוטות, אתה כבר פולש לתוך הרשות שלי. תוך עשרה טפחים זה נקרא פלישה לתוך רשותי, ואני לא משועבד לך. אז אם כבר, אם זה מגיע למצב כזה, אז הוא התחתון יכול להכתיב את המשך הדברים. והני מילי, כל מה שאמרנו זה נכון מתי דלו עתנו גבי ידדי. כשחלקו את הירושה לא הכניסו תנאים מפורשים, אבל עתנו גבי ידדי, אבל אם הכניסו תנאים דהיינו שברגע שהבית יתחיל לשקוע, אז אנחנו סותרים ובונים מחדש. אז אם הכניסו תנאי כזה בחלוקת הירושה, סתרו בנו, כן, סותרים, מהורסים ובונים מחדש. וכי עתנו בעדי ידדי עד כמה, אפילו אם עשו תנאי, מתי אפשר להפעיל את הסעיף הזה להרוס ולבנות מחדש? אמרו רבנן, כמי דרבה, משמי דמוזות וברי דרב נחמן, דיימא משמי דרב נחמן, שיש כאן סדרה של שמות, אנחנו נדגיש בינתיים את רב נחמן. נאמר בשמו של רב נחמן, מתי אפשר להפעיל סעיף הריסה? כאותה ששנינו, כמו השיעורים שנאמרו בעניין בית המקדש. נאמר שם כך, רומו, הגובה הוא כחצי אורכו וכחצי רוחבו. אם רוצים לדעת את הגובה של המקדש, אז עושים חשבון, חצי האורך וחצי הרוחב, מחברים את המספרים, וזה נותן לך שיעור גובה. אמרנו רבה, רבא מגיב למה שהם אמרו, לאו אמינא לכו, האם לא אמרתי לכם, לא תתלו בבוקי סריקי ברב נחמן, זה ביטוי, אל תתלו בקבוקים ריקים ברב נחמן, הכוונה, אל תגידו בשמו דברים לא נכונים. הכי אמר רב נחמן, תשימו לב שסימנו לפני כן עם פס מקווקב משל רב נחמן, קראנו לזה מספר 1, ופה סימנו אותו דבר, מספר 2. מה רב נחמן אמר? טוען רבה כדדיירי אימשי. הגובה של חדר זה כמו שאנשים רגילים לדור. וכמה? אז כמה זה? זה לא מספר. אמר רב הונא ברב ישוע, כי איכי דאיילי איסורייתא דמחוזא והדר. כדי שאדם יכול להכניס חבילות קנים ארוכים, זה איסורייתא דמחוזא. זה היה כנראה שיעור ידוע. ויכול לסובב את החבילה של קנים בכל הכיוונים, כולל למעלה למטה, אז זה נקרא כדדיירי אינשי. יש רשי שאומר מה שאמרנו למעלה, והדר מחזיר עצמו לכל צדדים. אם הוא יכול לסובב את החבילה לכל הכיוונים, בלי לנגוע בתקרה, זה נקרא ראוי למגורים. פחות מזה, אם זה מתנגש עם התקרה, זה כבר יותר מדי שקוע או נמוך. עוד מקרה, ההוא גברה דהבבני השיטה אחורי קווי דחברי. היה אדם שבנה קיר מול החלונות של חברו. אמר לי, בעל החלונות נקרא לו, בעל הבית, החלונות, הוא טוען, כמה אפלית עליי, אתה גורם חושך אצלי. אמר לי, בעל הקיר, שכרנו לך אחר, אז אתה יודע מה, אני אסתום את החלונות שלך שהם מול הקיר שלי, ואבידנה לך קווי לאל מהשיטאי. ואני אעשה לך חלונות חדשים גבוה מהשיטאי, זה גבוה מהקיר שלי. אמר לי, כמרת לי להשיטאי, אתה תדפוק בקיר של ביתי עם פטיש כדי ליצור חלונות חדשים, זה מחליש את הקיר. אמר לי, סתנה לך להשיטח עד דוכתא דקווי, ובנינה לה ואבידנה לך קווי בבניין אליהו מהשיטאי. אז יש לי פטנט, אני ארוס את, את הקיר עד גובה עד גובה הקיר, איפה שהקיר שלי סותם את החלונות, אז אני ארוס את הקיר שלך על אותו גובה, ואבנה מחדש את הקיר ולמעלה בתהליך הבנייה נקרא לזה החצי העליון של הקיר של הבית שלך, אשים שם אבנה בור חלונות. זאת אומרת, מה הוא מעביר בזה? הוא מעביר בזה שהוא לא צריך לדפוק בפטיש כדי ליצור חלון. עמלי, אז בעל הבית אומר, השיטה מתתאה עתיקה קיר של ביתי, קיר שלמטה הוא ישן, ומנהל חדתה ומלמעלה חדש, מה שאתה מתכוון לבנות, לא קיימה, זה לא מחזיק מעמד. עמלי, אז אותו שכן אומר, סתנה לה עד לערה, אני ארוס את כל הקיר שלך, כולל המקום של החלונות, עד הרצפה, ובנינה לה, ואז אבנה קיר שלם, שעומד מול החומה שלי, אני אבנה קיר שלם, ואבידנה לך קווי בגבה, ותוך כדי הבנייה החדשה, אני אעשה גם חלונות בתוך הקיר גבוה מהקיר שלי. אמלי, בעל הבית עונה לו, חדה השיטה חדתה בכולי ביתה עתיקה לא קיימה. קיר אחד של בית חדש שמחובר לשלושה קירות ישנים לא עומד, זה לא מחזיק מעמד. אמלי, זה אותו שכן שבנה חומה מול ביתו של זה, כנראה זה חומה מאוד יקר לו, הוא אומר, אני מוכן לעשות כך, סתנה לה לכולי ביתה, אני ארוס את כל הבית שלך ובנינה לך קווי בבניינה, ואז אני אבנה לך בית חדש, כל ארבע קירות, וגם אשים בו חלונות גבוה מהקיר שלי. אמלי, אז בעל הבית אומר, לת לי דוכתא למיד ארבעה, אין לי מקום לגור בינתיים. אמלי, אגיר נא לך דוכתא, אז אני אזכור לך המקום. אמלי, לא טרחנה. אז בעל הבית אומר, לא, זה טרחה מדי בשבילי. אמר רב חמה, בדין כמעכב. אותו בעל הבית יכול לסרב. שואת הגמר, היינו אך, והתו למה לי? זה בעיקרון, מבחינת עקרונות הלכתיות, זה אותו דבר כמו המקרה הקודם. מה זה מוסיף לי? מה המקרה השני מוסיף לי שלא הייתי יודע מהראשון? הקמה שמלן. החידוש פה בעניין ההפעלת הבית משום הקיר, איזו בית מדובר פה? זה לא בית מגורים, דיאף אגב זה לא משתמש אלא טיבנה וציבי באמה, זה בעצם מחסן לטבן או עצים, רק זה לא משמש מגורים, זה מחסן אוצר בשביל טבן ועצים, ובכל זאת אותו בעל האוצר בעל המחסן יכול להתעקש ולסרב לכל ההצעות האלו, ואין רשות לשכן לבנות קיר להפעיל על החלונות, על המבנה של השני. מקרה שלישי, יש לנו בצד נושא עם משולש ממוספר 3, שני אחים שחלקו נכסיהם, אחד נטל בית ואחד נטל גינה. בעל הגינה רצה לבנות קיר מול הבית שנטל אחיו, ובכך יפעיל עליו. הגמרא, הנאו בית רי, אחי, שני אחים, דפלגי ועד ידדי, חלקו ירושה אחד, מתיה לאספלידה, לאחד הגיע טרקלין יפה, ואחד מתיה תרביצה, ולשני גינה. רשי, במילה תרביצה, הוא אומר, גינה שבצד הטרקלין שהייתה מאירה לתוכו. כאילו האור היה נכנס לטרקלין דרך הגינה הזאת. הגמרא ממשיכה, אז הלאה הוא דמטיה תרפיצה, זה שלקח את הגינה לחלקו, הוא בא ומה, וקבני על שיטה אפומה דספלידה, ובקצה של הגינה שהכי קרוב לאספלידה, לטרקלין, הוא בנה חומה. המלא בעל האספלידה אומר, כמה אפלית עליי, אתה גורם חושך הפעלת הבית. המלא, תשמע, מה, בדידי, קבנינה, אני בונה, פניתי את הקיר ברשות שלי. רש"י כותב בדנפשי, יש לנו גרסה שונה בגמרא, אצלנו בגמרא כתוב בדידי, ורש"י בדנפשי, וזה אותו דבר, בדנפשי ענה בנינה, וברשותי, בתוך שלי בניתי, בשלי אני בונה, ואתה אין לך עליי חזקת אורה של 3 שנים, תהשת הוא דפלגינו. אין לך איזו זכות שימוש אור מהכיוון שלי לתוך הבית שלך במשך 3 שנים, שתוכל לטעון להשאיר המצב כמו שהיה כבר, כי רק הרגע חלקנו את הירושה. והבניין הקיר זה בתוך השטח שלי, בניתי את הקיר. אמר רב חמה, הגמרא ממשיכה, בדין כאמר לאותו בעל גינה, מדבר דין. אמר לרבינה לרב אשי, פה הופיע סימון חדש, צורת בית, וגם הוא יופיע בכיוונים הפוכים במשך השורות הבאות. אז בצד, תחת הכותרת מבנה, אתם רואים בית, אנחנו קוראים לזה מעקב, לעקוב אחר המעשה ומתן, השאלות ותשובות של הגמרא. בזמן שהבית משפיץ הגג למעלה, הם קושיות על הפחמה. כשמטפך, זה תשובות. אז המעשה ומתן הזה, אתם רואים, זה ממשיך עד סוף העמוד. אז הגמרא רבינה פה שואל, אמר לרבינה לרב אשי, מה ישנה מעד תניא? יש ברייתא שנראה שונה ממה שרבי חמא פסק. מה כתוב בברייתא? שני אחים שחלקו, אחד מהם נטל שדה כרם ואחד מהם נטל שדה לבן. אחד נטל כרם איפה שצומחת ענבים, כרם ענבים, והשני שדה תבואה. יש לו לבעל הכרם 400 בשדה לבן. זה שלקח את הכרם, יש לו אפשרות, יש לו הרשות לקחת עוד 400 נוספות לתוך שדה הלבן של השני, שעל מנת כן חלקו. רבנו גרשום קצת למטה מפה, אתם רואים אותו בצד הימני של הדף, בצד למטה, שעל מנת כן חלקו השדות, רש"י, רבנו גרשום כותב, והכי נמי, כמו שאמרנו אצל חלוקת הכרם ושדה הלבן, שעל מנת כן חלקו, והכי נמי לא יבנה כותלו לספלידה שלו, כדי שלא יפעיל עליו. גם כן פה שחלקו את הירושה, חלקו על מנת כן שהספלידה יישאר מואר. אז למה רב חמה פוסק שלא יכול לבנות את הקיר ולהפעיל על זה שלקח את הבית? אז הוא עונה, המלא חתם ועלו להדדי, שם בחלוקת שדה הלבן והכרם, אותו בעל הכרם, אמנם הוא יכול לקחת 400 לתוך שדה הלבן, כדי, מה שנקרא, בשביל עבודת הכרם, כדי שבתוך אותו 400 יכול להסיע את המחרישה. זה היה בשעת החלוקה, הסתדרו ביניהם. ומה הכוון הסתדרו ביניהם? דעלו להדדי, מה שהגמרא אומרת, שבעל הכרם נתן פיצוי לבעל השדה לבן, שדה התבואה, הוא שילם לו פיצויים עבור אותם 400. אבל הוא שואל בחזרה, אבל החמאי, לא עלו לדדי, אתה חושב שלא היו פיצויים פה? וכי בשופטני עסקינן, האם אנחנו מדברים פה בשוטים? דהי שקל ספידי והי שקל תרביץ, אבל לא עלו לדדי, שבאח אחד ייקח אספלית, הבית תחתלין מפואר, והשני איזו סלם גינה, בלי איזו הסדר כספי, פיצויים עבור הפרש השווי של הדברים. בוודאי שעלו הדדי, וכמו שאצל הקרם ושדה הלבן העלו הדדי הזה מאפשר התוספת 400 בתוך הקרם, כמו כן פה אותו פיצוי שהבעל הספליד משלם לבעל התרביצה, זה כולל קניין רשות לקבל אור להשאיר את המקום מואר. אמר לי, זה לא נכון, נהיה דעלו לדדי דמי ליבני קשורי והודרי. נכון שיש תשלום עבור תוספת השווי של הבניין עצמו, הדמי לבני הלבנים והקורות, חומרי בנייה, שזה ודאי עולה הרבה יותר מהשווי של גינה, אז על זה היה פיצוי. דמי אוויר לא עלו לדדי, אבל שווי של האוויר, הכוונה היכולת להעיר, האור שהוא אמור להנות ממנו, לא, זה לא כלול באותו תשלום פיצוי. לכן יכול זה שלקח את הגינה יכול לומר לו, בדידי קבנינה, ואני בונה את הקיר בתוך שלי. שאלה, למה בעל הבית, זה שהאח שלקח את הבית, לא יכול לטעון כך? מעיקרה הספלידה פלגית לי, השתה משפיל לי עם דרונה. בהתחלה שחילקנו את הירושת, נכסי אבינו, אני הייתי אמור לקבל הספלידה. זה מה שהיה מגיע לי בחלוקה. ועכשיו זה אינדרונה זה בית חשוך. זה לא הספלידה, זה משהו אחר, זה בית חשוך. אמר רב סימי ברשי, שמע ביעלמא פלא גלי, אנחנו שחילקנו את הנכסים, על בסיס שם. מה זה, איך זה נקרא? לא תיאור מדויק של הנכס, אלא מה שזה, איך שזה נקרא, זה מספיק. ודוגמה לכך יופיע במקור הבא, מי לא תניה, אם לא נכון שיש ברייתא שאומרת כך, האומר בית כור עפר אני מוכר לך. בית כור זה מידה, עפר בשבילנו זה קרקע, בית כור זה מידה כזאת של קרקע, אני מוכר לך. אף על פי שאינו אלא לתך הגיעו, אפילו אם זה רק לתך, זה חצי כור, זה הגיעו, כוונה העסקה קיימת, העסקה נשארה, אין כאן ביטול מקח. למה? הרי הוא אמר שהוא מוכר לו בית כור ומתברר שזה רק חצי. אין בעיה שלא מוכר לו אלא שמע, הוא מוכר לו מה שאנשים בסביבה קוראים לו בית כור, והוא דמית קירי בית כור, ובתנאי שבאמת קוראים לזה בית כור. אז לכן למרות שזה בפועל לא בית כור, אבל מאחר שבסביבה קוראים לשטח הזה בית כור, העסקה קיימת. עוד דוגמה, עוד שתי דוגמאות בהמשך. פרדס אני מוכר לך, אף הבי שאין בו רימונים, פרדס גם פרדס רימונים, ואף הבי שבפועל במציאות אין רימונים, היא קורה העסקה קיימת, שלא מחר לא אלא שמה, והוא דמית קורי פרדס, בתנאי שבאמת קוראים לזה פרדס. קרם אני מוכר לך, אף הפי שאין בו גפנים, הגיעו שלא מחר לא שמה, והוא דמיטרי קרמה. אז האח שלקח את הבית לא יכול לבוא בטענה שאתה מחשיך לי את הבית וזה נקרא משהו אחר, כי חילקנו נכסים שנקראים כך למרות שבפועל הם לא כך. מדמי. איך אתה משווה את המקרה שלנו, את החלוקה שלנו לברייתא הזאת? אתה מציע מלא מוכר ללוקח, שמע זביני לך, שם המוכר יכול לטעון, אני מכרתי מה שנקרא כך. הכה מציע מלא, פה בעל הספלידה, בעל הבית יכול לענות לאותו תורה שבנה קיר בגינה, עדיתה דהכי פלגי דדאירנה בי כי הכי דדאו אבטן. פה זה לא עניין של מחירה, פה זה עניין של חלוקת נכס, חלוקת ירושה. ואני התכוונתי שאנחנו נקבל כל אחד חלקו להמשיך לדור והנות ממנו כמו שאבא דר בו, כמו שאבא נהנה מהם. ואבא ישב בבית מואב. אמר לי, אז השני עונה לו, בעל הגינה עונה לו, סליחה, אמרו לי, מר ינוקו מר קשיש, אנחנו ממשיכים בעמוד ב', עוד פעם, אמרו לי, מר ינוקו מר קשיש שברי דרפיסטה לרבשי. נהרדאי, זה הכוונה לרב חמה. רב חמה הוא זה שאמר, זה שקיבל את הגינה בדין, כאמר לי יכול לבנות את הקיר שלו מול האספלידה. זה רבי חמה וזה נהרדאי. נהרדאי זה שם נרדף לרבי חמה. נהרדאי לתמיו, כן, הרבנים שבאו מנהרדה כולל רב חמה שהוא היה משם, יש להם שיטה בפסיקה, הם לשיטתם. זאת אומרת, מה שרבי חמה פסק פה זה פסק עקבי למה שהם סוברים במקומות אחרים בהלכה. תיאמר רב נחמן, אמר שמואל, שמואל הוא גם מרבני נהרדאי. מה שמואל אומר? האחים שחלקו אין להם, אחרי שהם חוקים נפסי אביהם, אין להם לא דרך זה על זה, ולא חלונות זה על זה, ולא סולמות זה על זה, ולא רמת המים זה על זה, ויזהרו בהן שהלכות קבועות הן. בזמן שלמרות שהאבא נהנה מנכסיו באופן בלי מעצרים, בלי הגבלות, אבל ברגע שחוקים, אז האח הראשון לא יכול לדרוש דרך כאילו לעבור בשדה של שקיבל אח השני, וגם לא חלונות זה על זה. הכוונה, וזה מה שנוגע אלינו, לכן כיווקבנו את זה, אחד לא יכול לערער על סתימת אורו שנגרם על ידי השני. זאת אומרת, אחרי שחוקים את הנכס, כל אחד עכשיו בודד, הוא לבד, אז הוא לא יכול לעבור בטענות על השני, ולא סולמות זה על זה. רשי אומר, אם נטל זה בית וחצר וזה נטל עלייה, אין לו לקבוע סולם בחצרו שזה לעלות לעלייתו. מה זה הדוגמה של לא עמת המים? רשי על זה מפרש, ולא עמת המים להביאה מן הנהר דרך שדהו שזה לתוך שלו. והגמרא אומרת שאלו הם הלכות קבועות, אז לא, אין כאן פלא, אין כאן טענות על רבי חמה שפסק כמו שפסק, שאותו בעל הגינה זכותו לבנות חומה, אמנם זה יגום החשכת בית של אחיו, בסדר, זה זכותו. יש עוד דעה בגמרא, ורב אמר יש להן. רב חולק על שמואל, ואחד יכול לטעון שיש לו זכויות בתוך השטח של השני, כנראה כמו הסברה שראינו מקודם שאחים יכולים לבקש להמשיך להנות מהנכס כמו שאביהם היה נהנה. יש פה שוליים, הערה, נושא ומשולש מספר 4, ונקרא מה שכתבנו. ההוא שטר של יתומים לגבות חובת אביהם, זאת אומרת אבא שלהם אילבה כספים למישהו אחר, ויוצא כנגדו, כנגד השטר של היתומים, שובר שכבר שולם לאביהם, שאותו חוב כבר שולם. אז יש לנו פה מין התנגשות בין שטר חוב שבידי היתומים ושובר שבידי הלווה שמעיד על כך שהחוב שולם. עכשיו הגמרא, ההוא שטר דיאטמי דנפק עלי תברה, אביהם היה מלווה ויצא על כנגד ההלוואה תברה. תברה זה שובר, התף ושין מתחלפים, אז זה שובר שאותו חוב היה, החוב כבר נפרה. אמר רב חמה, אם שאלתם מה זה עושה פה, אז הנה עוד פסק הלכה של רב חמה, הגבויי לא מגבינה לי ומיקרא לא קרינה לי. הוא אומר שני דברים בקשר לאותו מקרה, גובים את החוב? לא גובים את החוב. מצד שני גם לא קוראים את השטר חוב. ועכשיו הסבר, הגבויי לא מגבינה לי תנפק תבר עלי, אי אפשר להתיר ליתומים האלו לגבות את החוב, הרי יצא שובר כנגדו. מיקרא לא קרינה עלי, מצד שני לא קוראים את השטר החוב, דכי גדלי יתמי, כשהם יגדלו דילמה מייטו ראיה ומראילי, יכול להיות שיצליחו להביא איזושהי ראיה להכחיש, להראות שאלו שחתמו על השובה הם עדי שקר, ואז יבטל את השובה ואז זה יאפשר להם באמת לגבות את החוב. אז לא כך ולא כך, לא גובים וגם אבל לא קוראים את השטר חוב. אמר לי רב אחא ברי דרבא לרבינא הלכתא מהי. אמר לי, אז רבינא עונה בקשר לכל ההלכות האלו, אמרנו ארבע מקרים שבו הופיע רב חמה עם הפסק, פסקי דין שלו. אז רבינו אומר בכולו הלכתה כרב חמה, במקרים 1, 2, 3 אנחנו נאמץ את שיטת רב חמה לבור מתברה, חוץ מהמקרה הרביעי עם תברה שובר. למה? סהדי, העדים שחתמו על השובר בשקרי לא מחזיקים, אנחנו לא מחזיקים אותם כשקרנים. אם יש חתימות עדים על השובר, זהו, זה שובר לגמרי, זה שובר גמור, ואפשר אפילו לקרוא את שטר, את השטר שלהם, אין לו שום ערך, השובר מבטל את החוף. זה דעתו של רבינה, ואנחנו מספרנו אותו לפני שלוש שורות. מספר אחד, כאן מופיע מרזודרה, מספר שניים, מרזודרה ברדרה ומרי אמר בהנה מלכתה קרב חמה. במקרה הרבי אנחנו גם כן נפסוק קרב חמה, דימיתה דתב ומליה הוא, אם זה היה כך, אם זה היה תב ומליה שובר מעולה, שובר תקף, היא באה אליה להפוקה בחיי אבון, היינו צריכים לראות את זה, זאת הלווה הזה היה צריך להוציא אותו בעוד אביהם היה בחיים, ומדלו אבקי, מזה שרק עכשיו אנחנו רואים את השובה, אבל לא, הוא הלווה לא הוציא את זה בחיי אבוהון, אבא שלהם, שמע מינה זיובי זייפי, זה מראה שכנראה הוא מזויף. ולכן יש למרות שבדרך כלל לא מחזיקים עדים כשקרנים, אבל מצד שני זה שזה שלא הוציאו את השובה בחיי אביהם, כנראה שהוא לא שובר אמיתי, ולכן משאירים את השטר חוב בלי לקרוע אותו. המשנה, כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר, יש חצר עם שכנים ואחד יכול לכפות על השני להשתתף בהוצאות לבניית בית שער, ומאוד מומלץ שיהיה בהישג יד ספר פירוש חי, הציורים המסכת בבא בתרא, כדי להבין מה זה. אז יש רק לדמיין עצמנו איזו כביש שעובר על יד חצר. בתוך החצר יש בתים ויש גם דלת לחצר, וסביב הדלת בכניסה לחצר יש מין מבנה בחצי עיגול שבו יכול לעמוד שומר. הוא מסתיר, הוא צמוד לדלת בכניסה לחצר. אנחנו הזכרנו את הבית שער בדפים קודמים, אז זה אחד מהתוספות לחצר שנגיד חייב להיות, ולכן כופין אחד את השני להשתתף באוצר לבניית אותו בית שער וגם הדלת לחצר. רבן שמעון גמליאל אומר, לא כל החצרות להיות לבית שער. הגמרא תרחיב על זה. מה עוד? כופין אותו לבנות לעיר חומה ודתיים בבריח. אחד, מבחינת אחריות על תושבי העיר, יכולים לכפות על כל אחד ואחד להשתתף בהוצאות של בניית חומה סביב עיר, השערים, הדלתיים והבריח שנועל את הדלתות. כל הדברים האלו חובה על כל אחד מהתושבים להשתתף בהוצאות. רבי שמעון גמליאל אומר, לא כל העיירות ראויות לחומה. שוב פעם הגמרא תסביר את זה. כמה יהי בעיר ויהי כאנשי העיר? אמרנו שאנשי העיר צריכים להשתתף בהוצאות אלו. מה נקרא אנשי העיר? רק אדם שלן באיזשהו מקום לילה אחד הוא הופך להיות אנשי העיר? ודאי שלא. אז מה זה, כמה זמן אדם צריך לגור ולשעות בעיר כדי להיקרא אנשי העיר? תשובה, יהוד בית חודש 12 חודשים. קנה בית דירה, אם בן אדם קנה בית בתוך עיר, הרי הוא כאנשי העיר מיד. כאן זה לא, זה כבר לא עניין לשעות שם יהוד בית חודש. הנושא המיידי, ואנחנו כתבנו את זה בשוליים, בית שער לחצר, האם הוא דבר טוב או לא? כאילו, אם הוא דבר לא טוב, אז אין פה עניין לכפות על הדיירים לבנות את הדבר. מה יכול להיות לא טוב? דמונע מעניים קבלת עזרה. עניים עוברים ברחוב, רוצים לקבל צדקה או מזון מתושבי, מדיירי החצר, ואותו בית שער כאילו סותם את הכניסה. הגמרא שואלת שאלה ארוכת, שים לב, ארבע שורות, למימרא דבית שער מעליותא היא, מזה שהמשנה אומרת שכופין על בניית בית שער משמע שזה דבר טוב. האם זה באמת דבר טוב? והוא חסידה, היה חסיד צדיק אחד, דאבי רגיל אליהו דאבי משתי בדי, הוא היה כזה רמה רוחני שזכה שאליהו מדבר איתו, אבל בית שער ותו לא משתי בדי. הוא בנה בכניסה לחצר שלו ואליהו הפסיק לשוחח איתו. אז מה זה מראה? שזה דבר לא טוב, הוא דבר רע. רשי אומר, ולא ישתי בהדי, לפי שמפסיק בעניים הצועקים ואין קולם נשמע. הם היו עוברים פעם ולא היה בית שער, אז יכולים לעמוד בפתח החצר לצעוק ואנשים יבואו לעזור לו. עכשיו בנו את הבית שער הזה מול הכניסה, עניים לא יכולים לבוא, לא יכולים לקבל עזרה. אז מה נעשה? מהסיפור הזה נראה בית שער גרוע, מהמשנה מצד שני נראה שזה דבר רצוי. לא קשה, גמרא עונה לא קשה. אם אתם רק סוקרים את השורות הבאות, תראו מספרים 1, 2, 3, 4, כל אלו הם שלבים במציאת חילוק בין המעשה ושהיא מסמלת בית שער כגרוע בניגוד למשנה שזה דבר רצוי. לא קשה, אין פה קושי, אין סתירה. המגווי המעברי, אם הבית שער הוא מבפנים, זאת אומרת יש שער ויש אתה נכנס לשער לכיוון פנים החצר, אז אחרי שאתה נכנס לשער מיד אתה נתקע בבית שער. אז זה דבר גרוע. מה שאין כן היא במעברי, שהבית שער הוא מבחוץ, אין בעיה, אני יכול להיכנס לבית שער וכעת הוא עומד מול השער, החצר יכול לצעוק וישמעו אותו. והיא בהתאמה ממשיכה, יכול להיות חילוק כזה, מעברי. בשני המקרים, המשנה ואותו סיפור, הבית שער היה מבחוץ ולא קש, ועדיין אין סתירה. הדעית לדלת, מה שגרוע שאם יש דלת לבית שער זה ימנע מעניים להיכנס לבית שער. הדלת לדלת, אם אין דלת, יש איזו פתח קטן, בלי דלת, אותו אני ייכנס ושוב פעם יכול לצעוק ולקבל עזרה. היא בעת אימא, הווה דעית לדלת. ולא קשה, הדעית לפותחת, הדלת לפותחת. אפילו אם יש בית שער ויש בו דלת, הוא נחשב גרוע רק אם יש לפותח, אם יש מנעול. אבל אם אין לו מנעול, יש דלת, בסדר, תפתח את הדלת, אני יכול לפתוח את הדלת, ייכנס לפנים בית השער, יעמוד בפתח החצר וקבל עזרה. ואי בהתאם ההבה, דעית לפותחת. בשני המקרים, המשנה ואותו סיפור, מתארים בית שער מבחוץ, יש דלת, יש גם מנעול, וחוזר, ולא קשה, ושוב פעם, אין סתירה, למרות ששני המקרים הם נראים דומים. לא קשה, למה? הד פותחת דידי מגווי, הד פותחת דידי מעברי. אם המנעול הוא מבפנים הבית שער, זה גרוע, הוא לא יכול לפתוח את זה. אבל אם המנעול הוא מבחוץ, אז יכול לסובב את המפתח שמונח בתוך המנעול ויפתח את הדלת ויכנס ויקבל עזרה. ראינו במשנה רבי שמעון בגמליאל אומר שלא כל החצרות שוות. תניא, רבן שמעון בגמליאל אומר, ואנחנו במצד הסימונים יש לנו פס כפול, ובצד תחת הכותרת נושא מבנה הבאנו את הפס הכפול וכתבנו לא כל החצרות וגם לא כל העיירות. הסברים של רבי שמעון בגמליאל על דבריו במשנה, הוא בא להגביל את הדינים הגורפים של התנא קמא בין בנושא החצר בין בנושא חומת העיר. אז תניא, רבי שמעון אומר, אנחנו ממשיכים בגמרא, לא כל החצרות ראויות לבית שער אלא חצר הסמוכה לרשות הרבים ראויה לבית שער, שאינה סמוכה לרשות הרבים אינה ראויה לבית שער. רבינו גרשום למטה מתחת לתוספות בשורה שנייה ברחבות, הוא אומר חצר הסמוכה לרשות רבים צריכה בית שער, כלומר אם מבוי שאינו מפולש ויש בו חצרות, אותן שבפנים אין צריכות שער ולא היו קופים, אבל אותה הסמוכה לרשות רבים צריך והיו קופים. אז תלוי בקרבת החצר לרשות הרבים. יש ברש"י שינה סמוכה שמשוכה לעלן מרשות הרבים, כמו שרבינו גרשום אמר, אז הוא לא צריך את הבית שער, מין תוספת שמירה כזאת הוא לא צריך, מאחר שהוא מרוחק מרשות הרבים. אבל אם זה צמוד, קרוב לרשות רבים, אז אין צריכים את הבית שער. לא, כאילו, תוספת של שמירה ופרטיות. אנחנו עכשיו בגמרא בשורה הרביעית ברחבות נשמע את התגובה של הרבנן, שהם לא חילקו סמוך לרשות הבים ולא סמוך. למה? למה לא חילקו? כי גם אלו שהם לא סמוכים, גם חצרות שצת מרוחקים מרשות הרבים, זימנין תדחקי בני רשות הרבים ואילו ויעתו, מה שאנחנו אומרים, הם גולשים לתוך אותו מבוי, ובכך גם אותם חצרות שקצת מרוחקים מרשות רבים ידרשו את התוספת שמירה שנותן הבית שער. כופין אותו לבנות לעיר מנו חומה וכולי. עכשיו התייחסות לשיטת רבי שמעון גמליאל. תניא רבי שמעון גמליאל אומר, לא כל העירות ראויות לחומה, אלא עיר הסמוכה לספר ראויה לחומה. שאינה סמוכה לספר, עיר שלא סמוכה לגבול, אינה ראויה לחומה. רמת הסכנה שלה נמוכה, ולכן אין צורך לחומה. מה עם התניא קמא שלא חילק בצורה כזאת? ורבנן, זימני דמקו ויעתי גייסה. לפעמים יש פולשים, גייסות של השכנים, של האויבים מסביב, פולשים פנים הארץ, ולכן גם עיירות שאינן סמוכות לספר ראויות לחומה. כעת רואים מספור רומאי אחד ועוד כמה שורות שניים במעוינים קטנים, ובצד בתחת הכותרת הנושא הוא מבנה, רואים המספרים האלו, ואנחנו כתבנו שני לשונות בעניין על סמך איזו בסיס גובין לחומת העיר. זה יתבהר כעת בגמרא. רק שמה שניסינו להדגיש, שיש בדיון הזה שני לשנות, והלשנה השנייה זה, אתם רואים עוד כמה שורות, איקה דיאמרי עם פס מפותל. לפני זה בתוך כל לשון, כל גרסה, יש שני צדדים, ואנחנו כתבנו א' או דילמה ב'. הגמרא, בא מיני רבי אלעזר מרבי יוחנן, כשאין גובין, שעניין של גבייה מאוכלוסיית העיר, לפי נפשות גובין, או דילמה לפי שבח ממון גובין. האם הגבייה זה פר בן אדם, או לפי רמת העושר של הבן אדם? זאת אומרת, אדם שהוא משופע בנכסים, הוא שבח ממון, הוא ישלם יותר לחומה מאדם עני. אמר לי, לפי ממון גובין. ולעזר בני קבע בה מסמרות. אז רבי יוחנן מציין של בנו אלעזר קבע בה מסמרות. כוונה, הוא אומר שלהיזהר לדון כך ולא תזוז ממנו. זה המשמעות של קביעת מסמרים. איקה דיאמרי, בא מיני רב אלעזר מרב יוחנן, כשהן גובין לפי קירוב בתין הן גובין, או דילמה לפי שבח ממון גובין. גם בלשון הזה, הלשון השני, אותו שיקור של שבח ממון מופיע. השוני בין שתי הלשנות, שלפי לשנה שנייה האפשרות השנייה זה קירוב בתים, כמה שהבית יותר קרוב לחומה, אז הוא יצטרך להשתתף יותר מאדם שנמצא פנים העיר. אז המלא לפי קירוב בתים הן גובין, השיקול של קרבה לקצה העיר שהוא קרוב יותר לחומה, זה השיקול שיגרום לכך שאותו דייר, אותו אזרח ישלם יותר. יש בתוספות הערה שראויה לנו ללמוד כעת. תוספות שני מהסוף, למטה בסוף השורות הקצרות, לפי קיוב בתים הגופין, פירש רבנו תם. ונותנים עניים קרובים יותר מרחוקים. וכן עשירים קרובים, קרובים לחומה, הם ייתנו יותר מעשירים רחוקים. אבל עשירים רחוקים נותנים יותר מעניים קרובים. לפי שבח מעון נמי, הם גובים. למרות שבלשנה שנייה זה הוצג כאילו זה או זה, התוספות מבהיר שזה לא בדיוק זה או זה, אלא יש כאן שילוב בין שני השיקולים, כמו שהוא הסביר. פה יש סימון חדש, הפפיון, בצד, תחת הכותרת הנושא מבנה. הפפיון מדגיש שמות רבנים שהטילו מיסים על תלמידי חכמים. זה יקבל ביקורת תוך כדי לימוד הגמרא, ועוד מעט נראה. המעוין יבליט שמות של ריש לקיש ורבי יוחנן, מביאים פסוקים להוכיח דרבנן לא צריכים נתירותה. תלמידי חכמים לא צריכים שמירה מלאכותי, הכוונה. מספיק התורה שהם לומדים להגן עליהם בפני כל מרים בישין. ובניגוד לרבי יהודה הנשיאה דעתים הוצאות חומת העיר על הרבנן. אנחנו נראה הביטוי רבנן לא צריכים נתירותה, וזה הבלטנו עם פס כפול. עכשיו הגמרא, רק נשים לב שפה מופיע רבי יהודה, הוא מספר אחד, ובדף ח' עמוד א', שורה שלישית, אנחנו נראה רב חנן בר רב חיסטה, שאנחנו נגיע אליו בעזרת השם בשיעור הבא. אבל בינתיים, רב יהודה נשיאה רמה דה שורה. שורה זה חומה, חומת העיר. הוא הטיל, רמה זה לשים או להטיל, הוצאות חומת העיר אה דה רבנן, על הרבנן, על התלמידי חכמים. אמר לריש לקיש, רבנן לא צריכים נתירותה, הם לא צריכים את המיגון שנותן חומה, דכתיב. יש פסוק, ויהיה דיון בגמרא כמה שורות עד שנבהיר על מה מדובר. יש פסוק שאומר אספרם, נשאום לספור, אספרם, מי חול ירבון. והתוצאה של המספר, שמה שנספר פה יהיה יותר מהחול, חול הים. אספרם למען, מה ממוספר פה? מי ממוספר? אי למה לצדיקים, דנפישי מי חלה, שאספור את המספר מניין הצדיקים ונגלה שהם יותר מכל הים. זה לא יכול להיות. השתקו לישראל טיבו, אצל כל כלל יסוד כתוב כחול אשר על שפת הים. כל אוכלוסיית ישראל הוא לא יותר מכל צדיקים עצמם. מי חול יבון, אז איך יכול להיות שהצדיקים עצמם יהיה במספר יותר מחול הים? אלא הכי כמר, אספרם למעשיהם של צדיקים, ומה נגלה? מי חול יבון. וקל וחומר, מאחר שבפסוק יש כאן השוואה בין המעשים של צדיקים וחול הים, בואו נחקור מה מטרת חול הים. ומה חול שמועט מגן על הים, סך הכל מי הים נשאר בים, הוא לא גולש מי ולקח, ומה עוצר אותו? החול שמהווה שפת הים. זה מגן על הים מלפלוש פנימה, לפנים ארצה. מעשיהם של צדיקים שהם מרובים, לא כל שכן שמגינים עליהם. אז לכן תלמידי חכמים לא צריכים נתירותה, המעשים שלהם מגין מגינים עליהם. כי אתה לקמד רבי יוחנן מלא, מה הייתה אם הלא תמה למה, כשריש לקיש בא בפני רבי יוחנן, שמע את כל הסיפור, רבי יוחנן אמר, למה אתה לא ענית לו, יהודה נשיאה, מפסוק אחר? אני חומה ושדאי כמגדלות. אני חומה, זו תורה, ושדאי כמגדלות. הגמרא ממשיכה בדף ח' עמוד א', אלו תלמידי חכמים. אז רואים פה התיאור של התורה של התלמידי חכמים כחומה, זה מגן עליהם. אז לכן הם לא צריכים חומה מלאכותי. אז כעת השאלה בראש ח' עמוד א', למה ריש לקיש לא השתמש או ציטט הפסוק הזה שאני חומה שדאי כמגדלות? וריש לקיש, התשובה שלו לשאלה למה לא ציטט את הפסוק הזה, כי ריש לקיש סבר לה כדדרש רבה, הוא למד את הפסוק ודרש אותו כמו שרבה דרש אותו. ומה זה? אני חומה זו כנסת ישראל, ושדאי כמגדלות אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. רש"י למעלה אומר, זו כנסת ישראל, כולם שווים לעניין חומה וגודרים עצמם, כמו שהחומה הוא גדר, כל כלי יסוד גודרים עצמם מלטמע בעובדי כוכבים. כלי יסוד כולם שומרים על הפרדה ביניהם לעובדי עבודה זרה. אז לכן הפסוק בשביל ריש לקיש לא מתייחס לתלמידי חכמים, אלא לכל כלי ישראל. והשדאי כמגדלות זה בתי כנסת, בתי מדרשות, שאלו הם מקומות שקשורים לכל עם ישראל. לכן ריש לקיש ציטט את הפסוק הספרי מכל יובון כדי להוכיח אותו דבר, שרבנן לא צריכי נתירותה. עד כאן לשיעור שלנו היום.